הלומדים, כל אחד ואחד לפי מעלתו ודרגתו. אני קודם כל חייב להתנצל על מה שאני מדבר בישיבה ולא בעמידה. מאז שחליתי אני חייב קצת לשמור על עצמי שלא להגיע לידי אווירה, שלא להגיע לידי מצב של ספק סחרחורת או חשש לסחרחורת, אז אני מעדיף לשבת ולא לעמוד. אני לא מדבר על עמונה. אמנם עמון ומואב תיארו בסיחון. היה שם איזה פטנט של חוק ההסדרה שהסדיר את עמון ומואב באמצעות סיחון, אבל בנושאים האלה יש גדולים ממני ומומחים ממני וטובים ממני שימצאו את הדרך הראויה איך לעשות תיארו בסיחון בדרך הזאת. הנושא שביקשתי לדבר עליו הוא נושא שבעצם נמצא בבסיס של כל מי שמתעתד אי פעם להיות פוסק הלכה. קראתי לו פוסק ההלכה או פסיקת ההלכה, זה לא משנה כך או כך, אבל העניין כשלעצמו משמעותו מתי אדם מגיע לשלב שבו הוא יכול לפסוק הלכה, איך הוא יכול לפסוק הלכה כאשר יש לא מעטים שסוברים לא כמוהו, כולל אנשים גדולים, והאם ועד כמה עליו לעמוד על דעתו בפסיקת ההלכה. אם תרצו תשייכו את זה לכמה מפסיקות ההלכה המפורסמות בשנים האחרונות, ואם לא תרצו לא תשייכו, אז זה נושא בפני עצמו. ציינתי לעצמי פה כמה מן המקורות, ואני אתחיל את הדברים בצורה מסגרת, ביקשתי ספרים, והנה יש לי כאן אותם במקום. נתחיל במסכת עבודה זרה, בדף י"ט עמוד ב', כן, גמרא מאוד ידועה. אמר רבי אבא, אמר רב אונא, אמר רב, מהי דכתיב כי רבים חללים הפילה? זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה. ועצומים כל ההוגיה, זה תלמיד שהגיע להוראה ואינו מורה. ובכן יש לא הגיע להוראה ויש הגיע להוראה. וההפרש ביניהם הוא כמעט כחוט השערה. מצד אחד רבים חללים הפילה, זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה. מצד שני, תלמיד שהגיע להוראה ואינו מורה, זה בעצומים כל הרוגיה. זו גמרא, פה יש בגמרא אגב דבר שלא נפסק להלכה. כתוב ועד כמה? עד 40 שנים, עד 40 שנה. רש"י אומר 40 שנה משנולד, והמשמעות היא שמישהו פחות מגיל 40 לא יכול להורות הלכה. וזו בעיה, יש לנו מורי הלכה טובים שהתחילו לפחות לפני גיל 40. מה לעשות, גם אני כשהתמניתי לדיין זה היה לפני גיל 40. אז עוד מעט נראה את העניין. גם במסכת סוטה, גם שם מופיע העניין בדף כ"ב עמוד ב', מיד נמצא את הגמרא בפנים. כ"ב עמוד א' עמוד ב', אותה גמרא באותו לשון, רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה, רבים חללים הפילה תלמיד חכם שלא הגיע להוראה ומורה, ועצומים כל הרוגיה תלמיד חכם שהגיע להוראה ואינו מורה, ועד כמה עד 40 שנים. תוספות אגב אומרים 40 שנים שהתחיל משנה שהתחיל ללמוד עד 40 שנה, ולא משנה שנולד. והגמרא, התוספות מביאים קדמי פרק כמה דמסגת עבודה זרה, ולא נתן השם לכם לב לדעת עד היום הזה, שמה מינה לוקאיל איניש עדתי דרפי עד 40 שנים. האדם אינו עומד על דעת רבו עד 40 שנה. נו, אם נעשה את החשבון לפי התוספות, אז משענה שהתחיל ללמוד, זה לא מגיל אפס. זה לפחות צריכים להגיע לגיל ההתחלתי ללימודים, נגיד גיל 6, ואולי אם מדובר על לימוד של גמרא ומשנה וכו', זה גיל יותר מאוחר, נגיע לגיל 50 בקלות. אז בעצם מורי הוראה יכולים להורות רק מגיל 40 או 50. זו בעיה לא קלה לכל מורי ההוראה הצעירים יחסית. אין מה לדבר לגבי בחורים צעירים שהם בוודאי, בוודאי רחוקים מהגילים האלה. אבל נראה את הדברים בהלכה. אז הנה הנושא הזה מופיע גם ברמב״ם. אני מקווה שיש לי כאן רמב״ם. סליחה, כן. גם ברמב״ם וגם בשולחן ערוך. אז הרמב״ם הוא בהלכות תלמוד תורה, והשולחן ערוך הוא בהלכות כבוד רבו בתלמוד תורה. אז נראה בהלכות תלמוד תורה ברמב״ם. כן, אני בדיוק פתחתי באותו מקום, מה לעשות, גם זה קורה. אז הרמב״ם אומר, כל תלמיד שלא הגיע להוראה, פרק אי תלמוד תורה על החדל, כל תלמיד שלא הגיע להוראה הוא מורה, הרי זה שוטה, רשע וגס רוח. צריך לדעת שהרמב״ם לא מחלק תארים, לא לגנאי ולא לשבח באופן סיטוני. כל תואר יש לו משמעות. שוטה זה תואר נכבד, חירש, שוטה וקטן. רשע זה תואר גם הוא נכבד במרכאות בפני עצמו. וגס רוח זה תואר, אינני יודע אם זה עולה על כולנה, אם הוא גם שוטה וגם רשע, ובכל אופן הוא מורה הוראה, אז הוא גס רוח. ועליו נאמר כי רבים חללים מפילה. וכן מוסיף הרמב״ם, חכם שהגיע להוראה ואינו מורה, הרי זה מונע תורה ונותן מכשלות לפני העברים, ועליו נאמר, ועצומים כל הרוגיה. וכאן מוסיף הרמב״ם עוד תוספת. אלו התלמידים הקטנים שלא ירבו תורה כראוי, והם מבקשים להתגדל בפני ימי הארץ ובין אנשי עירם, וקופצים ויושבים בראש לדון ולהורות בישראל. הם המרבים את המחלוקות, והם המחריבים את העולם, והמחבים נעירה של תורה, והמחבלים קרם השם הפסקות. ועליהם אמר שלמה בחוכמתו, החזו לנו שואלים, שואלים קטנים, מחבלים קרמים וחרמינו סבטה. זאת תוספת גדולה מאוד להגדרה של מי שאינו הגיע להוראה, התלמידים הקטנים שלא ירבו תורה כראוי. העניין של 40 שנה לא מופיע ברמב״ם, והכסף משנה במקום עומד על כך ומאיר, גם עליכם משנה עומד, ואגב עליכם משנה מיישב את הדברים כך, והוא אומר, סבירה לי לרבינו שהיו דווקא בזמן קדמון שלא היו לומדים אלא מפי סופרים ולא מפי ספרים. אבל אתה, שהתורה בכתב ואנו לומדים מפי ספרים, ודאי לא באינן כולאי. כלומר, הצמידות לרב, לשמוע את הרב במשך 40 שנה לפי התוספות מאז שלמד, במשך 40 שנה מאז שנולד לפי רש"י, זה כאשר התורה נלמדה בעל פה, והיה צורך במגע ישיר בין הרב ובין התלמיד, ולהעביר מן הרב, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, הצמידות הזאת חייבת להיות 40 שנה. אבל עכשיו שלומדים מפי ספרים, ודאי לא באינן כולי עין, לכן לא תלה רבינו הדבר בכך, אלא שיהיה חכם גדול לבד. הוא כבר כתב בהלכות סנהדרין את התנאים מהדיינים, מה צריכים להיות התנאים לדיינים. אנחנו מגיעים עוד מעט לפרשת יתרו, אולי גם נוכל להתייחס לזה, וביאך סגל. והוא מוסיף עוד דבר מוכר, אין זה שמעתי בשם אחד שכתב בשם חכם, האחד שבזמן הזה לקה מורה הלכה מפני רבו, מפני שאנו לומדים מפי ספרים, והספרים הם המלמדים. זה נראה לי ליישב דעת רבים. אז מוסיף פה עליכם משנה עוד דבר, היות ואנחנו לומדים בעיקר מן הספרים, והספרים הם המלמדים, אין כאן מורה הלכה בפני רבו. אני רוצה לציין את הדבר הזה בעיקר להתלבטות המעניינת של רב מוישה פיינשטיין. אני כבר אמרתי כמה וכמה פעמים, לרב מוישה אי אפשר לקרוא הגאון רב מוישה פיינשטיין. זה לא הולך, זה לא מסתדר. כמו שמשה רבינו, מי שיעיז לקרוא לו הגאון משה רבינו, זה יהיה טירוף בתארים. אף אחד לא קורא לו. משה רבינו, זהו, זה שמו וזה זכרו ותו לא. לא צריך יותר מזה. ובכן, גם משה פיינשטיין, בהקדמה לספר הראשון של אגרות משה. אגרות משה, חלק א', אור החיים. הוא מציין את ההתלבטות שלו בכתיבת פסקי הלכה. רק בכדי לדעת, הפסקים הראשונים שהוא מביא באור החיים הם משנת תו ריש עין זין. תעשו חשבון, זה שנת 27 למניינם. רב מוישה עצמו נולד בשנת 95. תו ריש נון אי, לא
1917.
17 למניינם. 17 למניינם. עין זין, 17 למניינם. עין זין, 17, זה
פי זין, ברור, ברור.
אכן. אז בשנת 17, עין זין, כתב את התשובות הראשונות, תו ריש נון אי, שזה 95, 895, לא 995, נולד, היה בן 22, רחוק מאוד מהגיל של 40, כמעט מחצית מן הגיל הזה, וכבר כתב תשובות הלכה שהראשונות שבהן מודפסות באור החיים. אז הנה הוא מדבר כך. הוא מתחיל איך הוא מורה הלכה למעשה. מן הראוי היה למנוע מלהשיב למעשה, שהרי הרבה גדולי עולם נמנעו מלהורות, מאירעתם מן המאמר שלמדנו קודם לכן בסוטה ובהרדדה זרה, רבים חללים מפילה, לתלמיד חכם שלו הגיע להוראה, הוא מורה. ואף שאמר גם ועצועים כל הרוגיה, לתלמיד חכם שהגיע להוראה ואינו מורה, ומטעם זה רבי עקיבא עגר הובא בהקדמת בניו לספר התשובות שלו, גם כן כותב שהוא חשש כל הזמן שלא הגיע להוראה ואינו מורה, ומצד אחד הוא חשש שלא יהיה בבחינת הגיע להוראה ואינו מורה, ההתלבטות מופיעה כבר בהקדמה לתשובות רבי עקיבא עגר. מכל מקום הוא אומר, בוודאי שהמורים בדורות הקודמים היו גדולים מאיתנו. אבל היות ויש ציווי לכל אחד בדור שלו להורות, ואי אפשר להביא את רב עקיבא עגר או את גדולי הדורות הקודמים ולהשתיל אותם בדור שלנו בכדי שיאמרו, אז אין ברירה, צריך לחפש את הראויים להוראה בדור שלנו. איך עושים את זה? וכאן יש דבר מעניין בהגדרה וזה אולי יכול לתת גב גם לתלמידי חכמים צעירים לאורות. הטעם הנכון לעניות דעת, שחכמי הדורות האחרונים רשאים ומחויבים לאורות, אף שלא היו נחשבים, הגיעו להוראה בדורות חכמי הגמרא, אבל הוא אומר, נאמר כבר לא בשמיים, אלא כפי שנראה לחכם, אחרי שעיין כראוי לברר ההלכה בש"ס ובפוסקים, כפי כוחו, בכובד ראש וביראה מהשם יתברך. ונראה לו שכן הוא פסק הדין, הוא האמת להוראה, הוא מחויב לאורות כן, אף אם בעצם כלפי שמיא גליה שאינו כן הפירוש. כלומר, תלמיד חכם שלמד את ההלכה בש"ס ועיין בפוסקים כפי כוחו, בכובד ראש וביראה מהשם יתברך. ונראה לו שכך הוא פסק ההלכה, צריך להורות. ועל תלמיד חכם כזה נאמר שדבריו דברי אלוקים חיים, מאחר שלא נראה הפירוש, לא בוו, לא באלף, מאחר שלא נראה הפירוש כמו שפסק, ולא הייתה סתירה לדבריו, ויקבל שכר על הוראתו, אף שהאמת אינה כפירושו. וראיה הוא מביא ממסכת שבת דף קוף למד, פרק רב לזר דמילה, שכולם מכירים אותו, אמר רבי יצחק, עיר אחת הייתה בארץ ישראל, שהיו עושים כרב לזר, שגם מכשירי מילה דוחים את השבת. ונתן להם הקדוש ברוך הוא שכר גדול, שמתו בזמנם. וכשגזרה מלכות הרשעה גזירה על המילה, לא גזרו על אותה עין. אף, אומר רב מוישה, האמת הליבה דדינה שלא כרב לזר, והוא חיוב סקילה במזיד וחטאת בשוגג. מי שיתקין מכשירי מילה בשבת, סכין וכולי, יעשה את זה בשבת, יעבור על חילול שבת, במזיד סקילה, בשוגג חטאת. אלמה דהאמת להוראה שמחויב לאורות. אנשי אותה עיר היו מחויבים לאורות וגם מקבל שכר כפי שסובר החכם אחרי עיונו בכל כוחו. וזה עניין כל מחלוקות רבותינו הראשונים והאחרונים, שזה אוסר וזה מתיר, שכל זמן שלא נפסק כחד, יכול כל אחד להורות במקומו כמו שסובר, אף שהדין האמיתי הוא רק כאחד מהם, ושני החכמים מקבלים שכר על הוראתם. ומטעם זה אומר, מצינו הרבה חילוקים, גם באיסורים חמורים, בין מקומות שנוהגים להורות כרמב״ם או כבית יוסף, ובין המקומות שנוהגים להורות כרחמי התוספות וכרמה, ושניהם דברי אלוקים חיים, אף שהאמת כלפי שמיים הוא רק אחד מהם. בקיצור, אדם שמגיע למצב שהוא יכול לעיין היטב בש"ס ובפוסקים ולהגיע למסקנת ההלכה, הוא חייב להורות, והוא בבחינת הגיע להוראה, ואם אינו מורה, אז הוא בבחינת ועצומים, כל ההוגיה זה מי שהגיע להוראה ואינו מורה. אבל גם זה לא מספיק עדיין. אם מדובר בתלמיד חכם צעיר, אם אפשר לקבל מסכת סנהדרין עם ראש. תודה רבה. יש כאן קטע בראש, אני תמיד נוהג לצטט אותו בפרק רביעי. פרק רביעי זה אחד דיני ממונות, אבל יש פעמיים אחד דיני ממונות. פרק ראשון ופרק רביעי, וכאן יש בראש בסימן וו, הראש מביא מחלוקת בין הרייבד מצד אחד והראש בצד שני. הרייבד מדבר על מי שטועה בדבר משנה שלא, שטעה בפסקי הגאונים, שלא שמע דבריהם, ואילו שמע היה חוזר פה. אומר הרייבד, קרוב אני לומר, שאפילו אם היה חולק על פסק הגאון, מטעם שנראה לו לפי דעתו, שלא כדעת הגאון ולא כפירושו, גם זה טועה בדבר משנה. מדובר כמובן בגאון, לא בגאונים שלנו, אלא בגאונים האורגינליים, אלו שהיו אחרי חתימת הש"ס, ונקראו בשם גאון, ומשום מה נטלו את השמות שלהם, ובשיטת גזור והדבק, או העתק והדבק, הדביקו את זה לכל מאן דהוא, הגאון, הגאון וכו'. פה מדובר על הגאונים האמיתיים, האורגינליים. אז אדם שלא ידע את פסק הגאון, או שידע וחלק עליו, גם זה טועה בדבר משנה. כך אומר הרייבד. והרייבד מוסיף, הראש מצטט אותו, שאין לנו עתה לחלוק על דברי גאון מראיית דעתנו, לפרש העניין בדרך אחר, כדי שישתנה הדין מדברי הגאון, אם לא בקושייה מפרסמת. כלומר, אי אפשר לסתור את דברי הגאונים, אלא בקושייה מפרסמת. מה זה נקרא קושייה מפרסמת? לא מהקצות והנתיבות. קושייה מפרסמת, הכוונה היא כמובן מהגמרא או מן המשנה. אי אפשר לשאול על הגאונים ממאוחרים יותר. רק נוסיף הרייבד פה דבר שרק הרייבד יכול לומר אותו, וזה דבר שאין נמצא. לא ניתן לתפוס את הגאונים בסתירה ממשנה או מגמרא. אין דבר כזה. להגיד אין דבר כזה, זה יכול לומר רק אדם בשיעור הקומה של הרייבד יכול לומר. זו דעת הרייבד. הראש חולק. והראש אומר, ואני אומר, ודאי כל מי שטעה בפסקי הגאונים שלא שמע דבריהם, וכשנאמר לו פסק הגאונים ישרו בעיניו, טועה בדבר משנה. אם הוא לא ידע, זה לא טוב. אדם צריך לדעת, צריך ללמוד. ולא מבית טועה בפסקי הגאונים, אלא אפילו חכמים שבכל דור ודור שאחריהם, לאו קטלי קני באגמרים, הם לא קוטלי קנים, זה הפך להיות ביטוי עברי, לא קוטלי קנים באגם, גם החכמים שאחרי הגאונים, גם הם אנשים גדולים. ואם פסק הדין שלו כדבריהם, וכששמע דבריהם ישרו בעיניו, והודה שטעה, זה טועה בדבר משנה וחוזר. אבל, וכאן הנקודה החשובה בראש, אם לא ישרו בעיניו דבריהם, הוא מביא ראיות לדבריו המקובלים או המקובלות, אם תתקנו את הדקדוק כאן, לאנשי דורו, יפתח בדורו כשמואל בדורו. אין לך אלא שופט אשר יהיה בימים ההם ויכול לסתור דבריהם. כי כל הדברים שאינם מבוארים בש"ס שסידר רב אשי ורבינה, אדם יכול לסתור ולבנות אפילו לחלוק על דברי הגאונים. כלומר, אם הוא ראה את דברי הגאונים והחליט אחרי שעיין היטב לחלוק עליהם, מותר. אדם יכול לסתור ולבנות אפילו לחלוק על דברי הגאונים. אבל הראש נותן לנו קצת הגבלות. אם לא ישרו בעיניו דבריהם, הוא מביא ראיות לדבריו המקובלות לאנשי דורו. לא סתם להגיד, אני חולק על הגאונים. א', להביא ראיות. ב', ללכת לאנשי דורו, כמובן מדובר לגדולים שבדור, ולהראות להם את הראיות. ואם אחרי ככלות הכל הגיע למסקנה שאכן יש לו מקום לחלוק, מותר. מותר לחלוק אפילו על הגאונים, על כך מדבר הראש, ובוודאי על החכמים המאוחרים יותר, משום שמעמד מיוחד של פסיקה יש לש"ס, למשניות, לגמרא, ולא אחריכם. נכון שאנחנו מוצאים מעמד מיוחד לשולחן ערוך ולרמה, לספרדים ולאשכנזים, אבל זה בוודאי לא במעמד העליון של הש"ס והגמרא, שעליהם לא ניתן לחלוק, אלא במעמד נמוך יותר, שהרי מפרשי השולחן ערוך חולקים על השולחן ערוך. השח, התז, המגן אברהם, מספר מאירת עיניים, בכל אלו תמצאו למכביר מחלוקות, ואימא לדבר על פוסקים מאוחרים יותר, שחולקים על השולחן ערוך והרמה. אז אמנם השולחן ערוך והרמה יש להם מעמד מיוחד יותר מאשר פוסקים אחרים, אבל זה לא עדיין במעמד של הש"ס והגמרא, שלא ניתן לחלוק עליהם. מי שירצה יוכל לראות דיון מעניין יוצא דופן בין רבי אלחנן וסרמן, שאתם ודאי מכירים את שמו מהקובץ שיעורים על מסכתות מצד אחד, ובין החזון איש. הדיון הזה נתפס, יש אוספות לקונטרס דברי סופרים, של קונטרס דברי סופרים נמצא של רבי אלחנן וסרמן, יש אוספות ששם מובא ויכוח בינו ובין החזון איש. אני לא יודע אם הספר הזה נמצא כאן, לי יש אותו בבית, אבל אני מניח שאפשר להשיג, לראות מחלוקת בין זה לזה. אני ציטטתי את המחלוקת בספרים שלי, אני מקווה שיש אותם בישיבה. יש לי מאמר ארוך שנקרא דעת תורה בהלכה. חלק מן הדברים שאני מביא, אני מצטט כאן מתוך אותו מאמר. אז הנה כאן יש לי את המאמר הזה. במאמר השמטות לקונטרס דברי סופרים, אני ראיתי את זה, יצא לאור בספר קובץ עניינים בשנת תשל"א, אבל אחרי כן זה יצא במהדורה נפרדת עם פירוש מסביב, וזה מעניין. והוא מביא פה את הקטע מהחזון איש. החזון איש מציין, בדברי סופרים כתב שהטעם שאין לאמורה לחלוק על המשנה, משום שהסכימו בה רוב חכמי ישראל, וכן בגמרא. וגם עכשיו, כך כותב רבי אלחנן וסרמן, אם יתקבצו כל חכמי ישראל, יוכלו לחלוק על הגמרא. זה מה שרבי אלחנן רוצה לחדש, שחכמי ישראל, אם יתקבצו בדורנו, דבר שלא קיים ולא לא נראה שיוכל להיות, יוכלו לחלוק על הגמרא. אומר החזון איש, והדברים אסור לשומעם. אסור לומר דבר כזה. על הגמרא, על המשנה, אי אפשר לחלוק, גם אם יתקבצו כל חכמי ישראל בדורים. אבל מה שאינו משנה ואינו גמרא, אפשר לחלוק. כפי שמביא הראש, ניתן לחלוק. לא ביד חזקה, ולא בזרוע נטויה, ולא בחימה שפוכה חלילה. להגיד, הוא אומר כך, הקצות אומר כך, זה לא נראה לי, זה לא הולך כך. עם כל הכבוד הראוי והנכון לגדולי הדורות שהיו ולגדולי הדורות הקיימים, צריך לבחון את הדברים היטב ולהביא ראיות לדבריו המקובלות לאנשי דורו. כלומר, ללכת לחכמים שנמצאים ולשאול אותם מה דעתם. ואם אחרי כל זה שהביא יש לאדם את היכולת לומר, אני עומד בדעתי ונראה לי שצריך לפסוק אחרת, אפשר. זה כמובן בא לחזק פה את דברי רב משה פיינשטיין בהקדמה. יש אגב תשובה מעניינת של רב מוישה, שגם אותה ציטטתי לעצמי כאן, הנה בתוך אותו מאמר הבאתי תשובת רב מוישה ביורד דעה חלק ג' סימן פיחת, שהוא כתב לגדול אחד, בגלל כבודו הוא לא מציין את שמו. והוא כותב כך, בדבר שיש לך איזה חשש לקבוע מקומך בבני ברק. מעניין, שאלו את רב מוישה, אדם פוחד לגור בבני ברק. לא מדובר על בית אל, לא מדובר על עמונה, לא מדובר על מקומות שיש שם גדולי תורה. הוא לא רוצה לגור בבני ברק. למה הוא לא רוצה לגור? מצד שבתוך דברי תורה, איקה פעמים שאתה אומר שלא כדברי החזון איש. נגיד, הוא מצא דירה בבני ברק, נגיד ברחוב חזון איש, שכולם מכירים אותו, והוא, בתוך דבריו, יש פעמים שהוא לא מסכים לי לדברי החזון איש. אומר רב מוישה, לא מובן שום חשש בזה. ועד הרבה, זהו כבודו, אשר מזכירים שיטתו בדברי תורה ומעיינים בדבריו, אף שהמסקנה של חכם המעיין היא שלא כדבריו. ולא עדלה כלל על דעת החזון איש צצ"ל שלא יימצאו תלמידי חכמים שיחלקו עליו, ולא שייך שיקפיד על זה. דעד רבה, האמת והשלום מאב. ועד רבה, מפורש בברבת רסוף דף קופלמד, שאמר רבה לתלמידיו, רב פאפה ורב אונה ברידר רב יהושע, שאם יהיו להם קושיות על פסק שלו, אסור להם לדון כדבריו, דאין לדיין אלא מה שעיניו רואות, והוא הדין בייסורים. ורק אמר שלא יקראו את פסק שלו לבטל את דבריו, שאילו היה בחיים, שמה יאמר להם טעם. אבל כל זמן שלא מוצאים תיעוץ, אסור להם להורות כרבה, אף שהיה רבם. ואם כן, כל שכן וכל שכן, שאין לחוש מלהקשות ומלחלוק על גדולי דורותינו, אבל נוסיף למוישה באופן דרך ארץ. כלומר, לא בענף יד, אלא בכל הכבוד הראוי, ולנהוג בכבוד ראוי לא רק במילים, אלא גם במעשים, לשאול גדולים אחרים מה דעתם. הנה אני מצטט פה מן הנציב, הנציב מוולוז'ין, בעמק דבר. אגב, מי שקורא שניים נקרא ואחד תרגום, צריך שיעשה לו סדר ללמוד את המפרשים, החל מן הראשונים וכלה באחרונים, יש בהם חידושי דברים גדולים, גם בהלכה, גם במחשבה, גם בנושאים אחרים. העמק דבר הדבר, דברים פרק א', פסוק ג', כותב כך, דווקא כאשר היו סנהדרין במקום אשר יבחר השם, היה צריך לשמוע בקולם, אפילו אם היו מכריעים, בלי ראייה מן התורה, אלא על פי דעתם בלבד. אבל בזמן הזה, דלקה במקום אשר יבחר, אז דווקא אם זה בבחינת על פי התורה אשר יורוך, היינו כשמביאים ראייה, צריך לשמוע בקולם. אבל אין חיוב לשמוע בקולם כשמורים מסברה בעלמה. אפילו גדולי תורה, אם מביאים ראייה, והראייה הזאת מתקבלת, צריך לשמוע. בלי ראייה, לא. זה לא דברו נגד כל הפשקבינים שיצאו ויוצאים ויצאו לאור, גם עליי היו פשקבינים לא מעטים, שם כתובים דברים כמשה מפי הגבורה, כך וכך וכך וכך, לא להתרשם, לא להתפעל מן הדברים האלו, כל אלו לא עיינו פשוט בדברים. אחת הראיות שיש לי, פסק דין שכתבתי, ולא הוצאתי אותה עדיין החוצה. וכבר יצאו פשקבילים נגדו, של אנשים גדולים שלא קראו ולא ראו, שפסק הדין עדיין היה אצלי. גם ישבתי אז עם שני חבריי המחמירים, לא אציין את שמותיהם, והם הלכו ושאלו את אותם רבנים שחתומים על אותו פסק דין, מה זה? הרי לא ראיתם את פסק הדין. אמרו, סליחה, אנחנו כתבנו. אנחנו לא זוכרים שחתמנו. אמרו לנו כך וכך וכך. בקיצור, לא להתפעל. ויש פה דבר מעניין. בספר נשמת אברהם, של פרופסור אברהם אברהם, אגב, ספר חשוב מאוד בהלכות רפואה לפי השולחן ערוך, אני הכרתי את המחבר עוד כשהיה רופא בשערי צדק, בכמה וכמה דברים. תלמיד חכם מובהק שהביא הרבה מאוד דברים מרב שלמה זלמן זצ"ל וגם מהרב אלישיב. כותב כך, אמר לי הגריש אלישיב בנשמת אברהם, מבוא לחלק ד' והוא מביא שם, זה נכתב בהסכמת הגרשז אוירבך והגרין נויביץ זצ"ל. אמר לי הגריש אלישיב, שאין לחלוק הלכה למעשה על גדול הדור, אלא אם כן יש לה פוסק ראייה חותכת, כגון גמרא מפורשת. אגב, גמרא זה לאו דווקא גמרא, יכול להיות גם רש"י ותוספות, או ראשונים מן הפוסקים. ורק אחרי שהביא את ראייתו לפני אותו גדול שהודה לו, זה כמעט בלתי אפשרי, למה לא נותנים להיכנס לאותו גדול? ואם לא ניתן להביא את ראייתו לפני אותו גדול, או אם זה אחר פטירתו של אותו גדול, אז אם ראייתו מקובלת בין פוסקים גדולים אחרים, מותר לו לפסוק למעשה לפי הבנתו. בקיצור, יראה את זה לאחרים. אין מה להתבייש, אפשר לגשת עם פסק ההלכה לפוסקים אחרים, לשאול את דעתם, ואם יראה שיש מקום לדבר הזה, מותר לו לפסוק נגד גדול הדור הזה, הרב אלישיב. אם תרצו, תוכלו להעביר את זה גם לנושאים אחרים, אבל לא להתרגש מדברים מן הסוג הזה. אני ציינתי גם כן דבר מעניין.
בקשר לגאונים, יש אמרה כזאת שאחרונים את היום שכל דברי הגאונים דברי קבלה מחכמי הש"ס.
תראה. הראש והריינד מדברים על הגאונים. דברי קבלה, נכון, אבל זה לא הש"ס בכל אופן. כמו שהמלמדת בין חברות תורה, מעלה עליו כתוב כאילו ילדו. כאילו ילדו, אבל זה לא בן שלו. לא בדיוק כך. אז זה כאילו, זה במדרגה, אבל לא, אי אפשר לומר כאילו ממש. הנה, אני אצטט לכם פה, אני ציינתי באותו מאמר דעת תורה בהלכה. כדאי לקרוא את המאמר, זה מאמר ארוך מאוד. כתבתי אותו במשך 40 שנה, החל מן השנים הראשונות שהייתי בישיבת כרם ביבנה, ותלמידים ניגשו ושאלו אותי, מה זה דעת תורה? אמרתי להם, אתם יודעים, גם אני לא יודע מה זה, ובואו נלמד את העניין. עד השנים האחרונות שערכתי והוספתי וקיצרתי והערכתי עוד ועוד, ויצא המאמר כפי שיצא, מותר לחלוק עליי, לא צריך ללכת לגדולים לישון. הדרך חופשית, כל אחד יכול לקרוא. אז כתבתי כך, מי לנו גדול מן הגאון מווילנה ומתלמידו המובהק רב חיים מוולוז'ין. וכותב רב חיים מוולוז'ין בשאלות ותשובות חוט המשולש, סימן ט', ואני פה מצטט. ואף על פי שאנוכי שימשתי את מורי ורבי הכהן הגדול, וכמובן הגאון מווילנה, ומחויב אני בכבודו ובמוראו כמורה שמיים, רב חיים מוולוז'ין הרי היה התלמיד המובהק של הגאון מווילנה. מכל מקום אני שומר מה שאמרו חז"ל, מה שציטטתי קודם לכן את הגמרא בבבא בתרא דף ק"ל עמוד ב', כד עתה פסקא דדינא קמייכו, כשמגיע פסק דין בפניכם, וחזיתו בי פרחה, ואתם רואים בו פרחה, לא תגמרו ממנו, לא תלמדו ממנו, שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות. וכבר הוזהרתי מפי מורי, הגר"א מווילנה, שלא יישא פנים בהוראה. אז הנה לדעת לא לישא פנים בהוראה, הפירוש שמותר, לא רק מותר אלא גם צריך, וחובה על החכם שהגיע להוראה לפי ההגדרה של רב מוישה פיינשטיין ושנוהג בדרך ארץ כפי ש רב מוישה עצמו מציין, וכפי שהראש אומר, אם הוא מגיע למסקנה שלא כדברי פוסק זה או אחר, גדול זה או אחר, מותר לו וחובה עליו לומר את דעתו. הבאתי לזה דוגמה למשל, גם מן הרמב״ם, דיינים בדיני נפשות, שהיה מן המזכים או מן המחייבים, לא מפני שאמר דבר הנראה לו בדעתו, אלא נטע אחר דברי חברו, הרי זה עובר בלא תעשה. ועל זה נאמר, לא תענה על ריב לנטות, מפי השמועה אמרו שלא תאמר בשעת מעניין, דאי שאהיה כאיש פלוני, אלא אמור מה שבפניך. כלומר, דיין שיושב עם חבריו הדיינים, והוא אומר, אני סומך על מה שאומר פלוני. אסור, הוא עובר פה, הלא תענה על ריב לנטות, אסור לו לעשות את זה. המנחת חינוך במצווה עין זין אומר, שזה נוהג גם בדיני ממונות, למרות שהרמב״ם מדבר על דיני נפשות, ואם הדיין סומך על אחר, הוא מטה את הדין, אלא שבדיני נפשות יש פה גם איסור לב. יותר מזה, אני ציינתי פה לקרן הורה בסנדרין דף למד ג', הוא אומר שאם יסמוך על דעת חברו ולא יאמר מדעתו, אינו נמנה, אי אפשר למנות אותו בחשבון הדיינים. וצריך שיאמר את דעתו בדברים האלה. הוא לא יכול לומר, אני סומך על מה שאומר פלוני, או אני מצטרף לדעת פלוני. אני מצטרף, הכוונה היא, עיינתי בדברים, למותר עבורי לכתוב, משום שחברי הדיין כתב כבר את כל מה שאפשר לכתוב, אבל עיינתי, ואני אומר את זה מתוך עיון, לא משום שאני חושש ממנו. וזה בעצם מה שהתורה אומרת, לא תענה על ריב למטות, לא תענה על רב למטות, ומתחילים בסנדרין, מן הקטן ולא מן הגדול, שמא הקטן לא ירצה לומר את דעתו כאשר ישמע את דעת הגדול בדברים האלה. תשאלו, אבל הרי בסוף הגדול גם הוא אומר את דעתו, אז יגיד הקטן, או עכשיו אחרי שהגדול אמר את דעתו, אני חוזר בי, הוא עובר על לא תענה על רב לנטות. וזה דבר שחשוב מאוד לדעת לדיין הפוסק, שחלילה לא יסתה ממה שהוא חושב באמת, מה שחברו הדיין, שאולי הוא אב בית הדין ואולי הוא יותר מאב בית הדין, חושב אחרת, והוא אומר, אני לא רוצה ללכת נגדו, אני פוסק כמוהו, זה איסור מוחלט. ואני ציינתי פה גם לרשש במסכת ראש השנה, אם אפשר, מסכת ראש השנה, הסיפור הידוע, סליחה?
אני חושב שפה זה בקובץ מפרשים.
אני לא אוהב קובץ, אני לא יודע להצטרף. זה כבר מהסוג הישר. לא קובצים, אני לא יודע. זה הגמרות שפעם למדנו בהן, הן היו טובות, גם למה עשו להם קבצים במקום גמרות. אז נדבר על ראש השנה. מה עשו פה? עשיתם לי פה דפים לבנים. זה סבוטאז'ה מכוונת בין הכל. איפה נמצא? שמע, תצטרך להביא לי גמרא אחרת. הכל פה דפים לבנים. אני לא אוהב את הדברים. בכל אופן, הסיפור הידוע על רבן גמליאל. זו גמרא בסדר? טוב. רבן גמליאל ורבי יהושע, כשרבן גמליאל ציווה על רבי יהושע לבוא לפניו בסקו ובתרמילו ביום הכיפורים שחל להיות לפי חשבונו, ויש כאן ברש, הגמרא מביאה פה ואל השופט אשר יהיה בימים ההם. כולנו מכירים את הגמרא הזאת בדף כ"ה עמוד ב', אין לך לילך אלא אצל שופט שבימיך, ונטל מקלו ומעותיו בידו וכך בא לפניו. וכאן יש ברשש הערה מעניינת. הנה הרשש, מיד נראה, שאפילו אין לך ללך אלא אצל השופט שבימיו. פירוש, שימו לב לרשש. דאפילו יש חכמים גדולים יותר מהשופט, אין לך ללך אצלם אלא דווקא אל השופט. ותדע, דעיקר מטרת הכתוב אל תיבת השופט, לא אל אשר יהיה בימים ההם דווקא. הרשש פה אומר חידוש גדול. כאשר יש לך שאלה בפסיקת הלכה, אל תלך לאנשים גדולים. לך אל השופט, אל הדיינים. זה הבדל גדול בין אדם גדול לבין דיין שיושב בדין. אדם גדול שפוסק הלכה, הוא לא תמיד בקי בצדדי ההלכה, הוא לא תמיד בקי בדרך של פסיקת הלכה, הוא יכול להיות אדם גדול. הוא לא השופט אשר יהיה בימים ההם. עוד פעם לשון הרשש, אפילו יש חכמים גדולים יותר מהשופט, אין לו לילך אצלם, אלא דווקא אל השופט. כשהתורה אמרה אל השופט אשר יהיה בימים ההם, תחפש דיין, אדם שמקצועו זו ההלכה, אדם שיודע לפסוק בדברים האלה. אדם גדול, גם אם הוא גדול יותר מן השופט, אם מקצועו זה לא ההלכה, לא טוב. קחו למשל, אני לא רוצה לדבר בגנותו של אף אחד, מסכת גיטין למשל, ראש ישיבה שאמר שיעורים כבר 10 שנים, 10 מחזורים על מסכת גיטין. ויבוא אליו אחד התלמידים ויגיד, רבינו, יש לי בעיה עם אשתי, אני רוצה להתגרש ממנה. תכתוב לי גט, תסדר לי גט. יכתוב ראש הישיבה את הגט, הגט יהיה פסול מדאורייתא ומדרבנן. אני יכול להבטיח לכם. למה? הוא אמנם אמר שיעורים במסכת גיטין, והוא בקיא בדברים האלה ישר והפוך, בלשמה ושלא לשמה ועוד ועוד דברים. לכתוב גט הוא יודע, הוא לא יודע. הוא לא ידע לכתוב גט אם הוא לא יעסוק בדברים האלה למעשה. ואם הוא יכתוב גט, הגט יהיה פסול באופן מוחלט. בלי שום צל של ספק. כל מי שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין, לא יהיה לו עסק עמהם. לכן צריך בדברים האלה לדעת, יכול להיות שראש הישיבה גדול יותר מאשר הפוסק, אבל גיטין זה עניין למקצוענים. כמו שאדם שילמד הלכות מילה, וחלילה יכבד אותו מישהו למול את הבן שלו, חלילה וחס. או אדם שילמד הלכות שחיטה וידע ישר והפוך עם השח ועם התז ועם כל הפוסקים ועם כל אחרוני אחרוני הפוסקים, תיתן לו לשחוט, חלילה וחס. צריך להיות בקי בדברים האלה בפסיקת הלכה למעשה, ולא כל מי שבקי בהלכה בקי גם בפסיקת ההלכה, ולא בקיא גם בפסיקת ההלכה למעשה. לכן הרשש הזה מלמד אותנו כאן בשתי שורות וחצי, שהוא אומר, ואני לא יודע אם זה כן נמצא בקובץ ספר שירים או לא נמצא בקובץ ספר שירים, זה קצר מדי, מלמד אותנו הלכה מאוד חשובה, פסיקת הלכה שייכת למקצוענים שהם פוסקי הלכה לפי הכללים האלו. צריך לדעת את הכלל הזה, וחשוב מאוד לדעת. אני לא רוצה לקחת מן הזמן שלכם, 1:10 אמרו לי מנחה, אבל לזכור, בסדר של בחירת דיינים או שופטים, יש לנו, אנחנו מתקרבים עוד מעט לפרשת יתרו. פרשת יתרו, ואתה תחזה מכל העם, ואני כתבתי בנושא הזה את המחלוקת בין המפרשים בתורה, כאשר יתרו הציע אנשי חיל, ירא אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע. אחר כך כתוב, ויבחר משה, אנשי חיל מכל ישראל. איפה נעלמו האחרים? אז ספורנו אומר, אחר שביקש ולא מצא אנשים שיהיו בהם כל המעלות שהזכיר יתרו, בחר באנשי חיל בקיאים וחרוצים לברר וללבן. זה הספורנו. הרמב"ן אומר לא. יתרו דיבר בכלל ובפרט. הוא דיבר על הכלל וציין את כל הדברים שציין. ואחר כך משה דיבר, סליחה, זה הוא דיבר בפרט. אחר כך משה בחר בכלל. אנשי חיל, הוא אומר, לא יהיו אנשי חיל במשפט בלי מידות אלו. בכדי להיות איש חיל, צריך שיחיל את כל התכונות. והרמב״ם בהלכות סנהדרין אומר דבר מעניין, בתחילת בפרק בית סנהדרין, ובכלל אנשי חיל, שיהיה להם לב אמיץ להציל השוק מידי עושקו, כעניין שנאמר ויקום משה ויושיען. זה אמור כידוע על בנות מדיין. בעצם משה הראה שהוא איש חיל, גם עם הסיפור של שני אנשים עברים ניצים, גם עם האיש עברי מכה, איש מצרי מכה, איש עברי מאחיו, אבל לא, היו אנשים זרים לחלוטין, בנות מדיין, מה לו ולהם. אז אם כן, אומר הרמב״ם, המושג של אנשי חיל, אדם אמיץ שמוכן להתמודד, לא רק מבחוץ, אלא גם מבפנים. מוכן להתמודד לא רק עם קולות מבחוץ, אלא גם עם קולות מבפנים. זה איש חיל אמיתי, לזה התכוון יתרו, את אילו בחר משה רבינו, וכבר אנחנו נמצאים דקה לפני 1:10, שנזכה כולנו, קודם כל, שהפוסקים יהיו אנשי חיל, זה לא דבר פשוט, אם אתם יודעים את הלחצים שבהם עומדים פוסקי הלכה לא מעטים, שיפסקו אמת לאמיתה של תורה, ושנזכה בעזרת השם, עמון ומואב תיארו בסיחון, שנזכה לגאולה שלמה לבניין בית המקדש, שלא נצטרך להתקוטט עם כל המזיקים שמבחוץ, שמפריעים לנו בכל דבר. אבל מה לעשות? אדם לעמל יולד, צריך להתמודד בחיים. תודה רבה.